אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש ארגון מורשת ההגנה, דובר צה"ל לשעבר, מפקד גלי צה"ל לשעבר, מפקד 8200, מפקד חצב, חברי, ידידי, הטוב, תת אלוף אפרים לפיד.
דוד, אני מאוד שמח, ממש יותר מאשר ראיון רגיל בתקשורת, שזה לא דבר חדש לנו כמובן, שמח להיות כאן, גם בסביבה המיוחדת הזאת של רדיוס, גם בלב המדינה, גם
30 שנה להקמתו, אתה היית חבר הדירקטוריון שלנו.
הייתי חבר דירקטוריון, וליוויתי גם את כל התהליך של הרדיו האזורי, גם עם הרשות השנייה, ואני שמח לראות שאתם עכשיו אימפריה תקשורתית, ואתה אישית מעורב גם בענייני ציבור וגם בענייני תקשורת, וישר כוח.
איך אני אתחיל? מפקדי, חברי, ידידי, אהובי.
אפרים, הכי פשוט. ברגע שאתה אומר
אתה
אפרים...
אתה קיבלת אותי לגלי צהל, עבדתי מולך גם ביחידה שלצערי הגדול פרקו אותה חצב, ואתה יודע... אני קצת מתרגש, אתה יודע? אני בדרך כלל לא מתרגש ברעיונות, 30 שנה אני עושה את זה יותר אפילו. אתה אייקון, אתה סמל כאחד המפקדים האהובים והנערצים ביותר בתקופה שלי. אתה טיפה יותר מבוגר מני, אבל באמת הצלחת גם כמפקד, ואני מדבר כמפקד בצבא וגם כמפקד גלי צהל, איך אתה מצליח כתת אלוף, כאלוף משנה, כאדם שבאמת בתוך מערכת שלא כולם אוהבים אותה. בטח לא תמיד כל אלה שהיית לצידם והיית מפקד עליהם. אתה היית אחד האנשים היותר נערצים. איך אתה מסביר את זה?
הדבר שמאפיין אותי ואני מרגיש איתו הכי טוב, זה שאני שלם עם עצמי. אני פועל ברוח העקרונות, הערכים, אני לא צריך להגיד כל יום את המילה שאני פועל ברוח העקרונות והערכים, זה מה שמאפיין אותי. אני איש של אנשים, איש של שיתוף, מאמין בדרך, מאמין בצדקת הדרך, ולכן אני אפילו לא מרגיש שאני שותף לכל
התארים
האלה שאתה תיארת, כי זאת תחושה של אנשים, ואני בהחלט חש אותה. אני גם בימים אלה הוצאתי ספר לחברים ומשפחה.
נכון. מרוץ הלפיד.
כן, ספר שבו אנשים כתבו את מה שהם מרגישים, ומה שאתה אמרת במילים כאלה ואחרות, זה משוב שאני חש אותו, וזה לא מסחרר אותי. זה טוב. ממש לא מסחרר אותי.
אני רוצה ברשותך להתחיל עם שיר שאתה ביקשת. שם יעברו הפושים.
אתה הורדת את השיר הזה.
לא, אני לא הורדתי אותו, ישמעו את כולו.
שנייה. יש שם משפט אחד בשיר הזה, שחשוב שנפנים אותו גם בימינו.
חכי לנו ארצי במשולי הרייך.
גם
זה
את
מה
זה,
שקצת...
גם את זה, אבל המשפט שאני מתחבר אליו, הוא גם מלווה אותנו בתפקיד הציבורי שלי היום, כיושב ראש ארגון מורשת ההגנה, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. והמושג הזה הוא לא רק החפירות של עזה, אלא גם כל המטאפורה, אין עם אשר יסוג, אנחנו צריכים להתמיד בגישתנו. היום להנחיל את מורשת ההגנה, זה אתגר מאוד משמעותי, ואנחנו נתפגש איתו, אני מניח גם בשיחתנו.
יש בשיר איזשהו משפט שלא כולם מבינים אותו, שם יעברו הפושים. פושים זה פלוגות השדה.
פוש, היום בצהל, זה פיקוד ושליטה. אבל הפוש, אז השתמשו במילה כן. פוש, אנחנו מדברים על השיר הזה שאלתרמן חיבר ב-1938. וסמבורסקי, שהיה לימים אחר כך מורה בסמינר לוינסקי, מורה למוזיקה, נתן את המוזיקה, סמבורסקי ואלתרמן הם צוות שחיבר הרבה מאוד אייקונים. שנת 38 זה אחת משלוש השנים של המרד הערבי הגדול, היינו קוראים לזה היום אינטיפאדה, ואז היו פלוגות השדה להגנה, ארגון שהוקם ב-1920, אנחנו מדברים על ארגון של לפני 125 שנה, ו-28 שנים הוא היה המדינה בדרך. הוא העמיד לצהל 12 חטיבות, הוא העמיד ל-252 יישובים, ועוד 150 אלף ניצולים, בנושא של ביטחון, התיישבות והפלה. והפלוגות השדה, הפוש, היו ב-1938 הבסיס להקמת הפלמ"ח, שמוקם ב-1941, היה לנו מזל שהיה פה נציג, אנחנו היום לא אוהבים את בריטניה, אבל בריטניה שלחה לנו אז קצין, אז הוא היה מייג'ור רב סרן, וינגייט, ווינגייט זה הביא לנו גם הרבה מאוד רעיונות שמשפרים היום, גם את נושא הקומנדו, גם את לוחמת הלילה, ובין היתר הוא הציע לנו לוחמה מחוץ לגדר. אז תחשוב שכל משפט שאני אומר, זה לא משפט נוסטלגי, זה משפט שרלוונטי גם לימינו.
תגיד, למה פרקו את הפלמ"ח?
הייתה החלטה,
המדינה שבדרך.
הייתה החלטה מאוד אמיצה, מאוד אמיצה של בן גוריון. שאגב, בדרך כלל מה שזוכרים מההחלטה הזאת זה את סיפור אלטלנה.
נכון.
אבל המשמעות היותר גדולה, גם מבחינה מספרית, הייתה לגבי הפלמ"ח. הפלמ"חניקים לא הסכימו, בניגוד לאצ"ל והלח"י שמיד קיבלו את העניין שהוקמה מדינה וצריך לפרק את המסגרות הקודמות, הפלמ"ח לא הסכים. ואני מדבר על 1949, רק ב-1949 סופית בעצם פורק הפלמ"ח. מה שאתה...
זאת אומרת, אחרי קום המדינה.
כמובן, אני אומר, התוכנית הזאת אומנם מדברת עליי, אבל אני מסתכל עליה גם כהזדמנות, שאני בטוח שאנשים ששומעים אותנו עכשיו, יגידו, וואו, לא ידעתי. אני מניח על הרבה משפטים, יגידו, וואו, לא ידעתי. אז...
טוב, אז למה פרקו את חצב? אתה יודע שזה שאלה מתבקשת.
אני יודע שזה שאלה מתבקשת. בניגוד לפלמ"ח, שההחלטה לפרק אותו הייתה מאוד נכונה, כי הייתה בסיס לצבא אחד לעם אחד.
תסביר קודם כל למי שלא יודע מה זה חצב.
לא, יש אני אסביר. בהקמת המודיעין הישראלי, עברו יחידות שהיו בהגנה ובשירות הידיעות, השי, זה היה שירות הידיעות, המודיעין של המדינה בדרך, העבירו את כל המסגרות האלה לצבא. ואז קראו לזה שין מם, שירות מודיעין. שירות מודיעין 1, שירות מודיעין 2 וכך. שירות מודיעין 2 המוכר יותר היה מה שלימים 8200, שירות מודיעין 5 היה מה שלימים חצב, שירות מודיעין 10 היה מה שלימים יחידה 504 הפעלת סוכנים, וכך הלאה וכך הלאה, לא נעבור עכשיו על כל המסגרות. באופן טבעי, במעבר הזה, שמרו את האנשים הטובים, כי בכל התחומים האלה היו אנשים טובים שהיו מנוסים מקודם. היתרון הכי גדול שהיה לנו, והיה מזל גדול שהיה, זה הייתה העלייה מארצות ערב, בעיקר מעיראק, ממצרים ומסוריה, והחבורה של העולים החדשים האלה, שחלקם עלו עוד בשנות ה-40, הם אלה שהקימו את המודיעין הישראלי, שהוא היה ברובו ערביסטי. ב-1992, אני מדבר לך כבר, אנחנו כבר מדינה בת למעלה מ-30, ראש אמן אורי סגי חשב שמוטת השליטה שלו רחבה מדי, וצריך לצמצם שלא יהיו כל כך הרבה יחידות, ולא נעבור עכשיו על כל המשמעויות, והחליט החלטה לימים, החלטה גרועה, ידענו כבר אז, אבל לימים עוד הוכיחה את עצמך.
לחבר את 8200 ואת חצב.
לחבר את חצב ו-8200, לחבר את היחידה הבלתי מסווגת עם היחידה הכי מסווגת, וכך היא נטמעה. עכשיו, תחשבו על זה כרגע, אני אומר אתם המאזינים, שלוקחים גוף שיש לו ייחוד מסוים, מערבים אותו בגוף גדול שיש לו ייחוד אחר, אז כמובן שהוא נמהל ומתפוגג. זה מה שקרה פה לאורך 30 שנה, והחלטה ממש לא מוצלחת.
האחרונה של חליבה זה לפרק את חצב.
בשנת 2022 הייתה לפרק את חצב, אבל צריך להגיד לשבחו רק דבר אחד, שהוא לא יזם את זה, הוא אישר את מה שהמליץ לו מפקד 8200 של אז. שני אנשים, גם מפקד 8200 של אז וגם חליבה, יודע שזו הייתה החלטה גרועה, והראיה שלמחורת 7 באוקטובר 23 הוקמה מחדש היכולת הזאת. זה לא סגירת יחידה, זה סגירת יכולת מודיעינית, שכמובן בדיעבד אנחנו יודעים שזו הייתה טעות קשה.
תראה, חצב זו בעצם יחידה שאמורה לקלוט את התקשורת הגלויה. עכשיו, בתקשורת הגלויה, שאתה יודע, אנחנו עבדנו אחד מול השני בדברים האלה, יש הרבה מאוד דברים שאתה יודע להסיק מהם מה הולך להיות. עכשיו, למשל, לפני מלחמת השבעה לאוקטובר, ידענו שהם מתכוננים רק מספיק שהיית צופה בטלוויזיה שלהם, והיית מבין למה הם מתכוננים. הם אמרו את זה בריש גלי, הם אמרו את זה בצורה מאוד ברורה. עכשיו, אנחנו נשבועים באיזשהו קונספט שהמודיעין שלנו והאלקטרוניקה שלנו תדע הכל, והיא לא ידע. והפירוק של חצב, שזה היה לדעתי, אני חושב גם לדעת הרבים אחרים כמוך, זאת הייתה אחת הסיבות שלא ידענו באמת בזמן אמת מה שקורה. אבל אמר לי אחד הקצינים בבחירים, תתקן אותי אם אתה יודע או שאתה יכול לאשר את זה, שביום רביעי בלילה ולא ביום שבת או שישי נפתחו הסימים, שאגב אם היה אז חצב היינו יודעים את זה, אבל תן לי קצת רקע מה אתה אומר על זה.
אנחנו מערבים,
מה שאפשר להגיד,
אנחנו מערבים פה בין שתי דיסציפלינות, שני תחומי מודיעין. המודיעין הגלוי, שאתה, אנחנו כל הזמן
רואים את המילה חצב. כן, זה טלוויזיה ורדיו, כן.
זה טלוויזיה, רדיו.
והסימים זה מודיעין סמוי, נכון.
אינטרנט ורשתות חברתיות, זה ענף, כמו שאנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, שהוא ענף גלוי. היתרון של הגלוי, זה כמו שאתה אומר, שומעים נאום של פלוני, שומעים הצהרה של אלמוני, רואים באחד אתרי האינטרנט מכרז להקמת מסגרת מסוימת וכך הלאה וכך הלאה. יש תחום שונה לחלוטין, שהוא המעקב אחר היכולות של הצד השני בתחום האלקטרומגנטי, אני בכוונה מתאר את זה ככה, מה שמוכר כ-8200. הסימים, על כל מה שמשתמע, כי זה הרבה מעבר לסימים,
ברור.
זה באחריות 8200.
נכון.
אין קשר לפירוק חצב ולעניין הזה. אני לא, יכול אני, רק אני, לומר
אני
לך...
אני אמרתי את שני הדברים האלה,
שנייה.
אחד בעצם צריך להשלים את השני.
אני ממש הבנתי. אני אומר שכל מה שנוגע לסימים, אני בקי מאוד במה שקרה ב-2023, לא רק בלילה ההוא, אלא במה שקרה בכל השנה הזאת, אנחנו היינו שבויים. עכשיו, המילה קונספציה שתמיד נראית, היא לא מילה שגויה, כי כל אחד מאיתנו יש לו קונספציה. החשיבות במודיעין, כמו בקבלת החלטות ביטחוניות בפרט, זה לדעת, נכון, יש לי קונספציה, אבל אם נכנסת אינפורמציה אחרת, אני צריך להיות פתוח לחשוב שאולי טעיתי. זה לא שלא טוב שהייתה קונספציה. העניין שאני חושב שזה קצת חורג מהדיון שלנו, יכול בקלות לדבר על זה, אבל אני לא רוצה להרחיב, אני רק אומר כך, שלאורך השנה של 2023, עוד לפני 7 באוקטובר, היו כמה וכמה וכמה ניסיונות שלהם להפעיל את אותם סימים. ולכן, מה שכולם מסתכלים רק על הלילה הזה שבין שישי לשבת, שישה לשבעה לאוקטובר, חשבו שהנה, זה הסימן המעיד. אבל למי שעקב כל השנה,
היו דברים כאלה בעבר.
היו דברים כאלה בעבר, וכמו שאני חוזר ואומר, אתה צריך להיות פתוח לדעת, אוקיי, נכון, היו כמה, אבל בואו נחבר את זה לעוד כמה דברים. אנחנו היינו בביטחון עצמי מופרז, אנחנו גם יודעים להגיד את זה כבר הרבה זמן, שהרהב, היה לנו רהב גם ב-73, היה לנו גם רהב ב-2023,
הרהב ב-A.
רעב בהי, כמובן, כן, היום אנחנו מדברים על רעב, כן, אבל ברדיו באמת צריך להבחין בין רעב ורעב. אז הרעב שהיה בהחלט נחלת רבים, נחלת רבים, הביא לכך שלא היינו פתוחים לגלות מידע שהוא לא רק הסימים. היה סדרה של סימנים מעידים, את האסון אי אפשר, בדיעבד, אנחנו עכשיו, כל מה שנגיד לא יכול להחזיר לנו את שישה באוקטובר.
אבל אולי אפשר להסיק לקראת השנים הקרובות.
אני אומר שלצערי הרב, כיוון שאני בוגר של שירות צבאי ארוך ושירות צבאי במודיעין, הייתי שותף לדוגמה ממש זהה ב-1968. הייתי בצוות של המודיעין באחת ממדינות נאטו, שהלכנו להכיר את ההפתעה. אנחנו היום מתראיינים ב-21 באוגוסט 2025, וב-21 באוגוסט 1968 פלשו הסובייטים לצ'כוסלובקיה, וזה הייתה אז הפתעה גם לארצות הברית, גם לנאטו וגם לישראל, ורצינו ללמוד את ההפתעה הזאת כדי להיות יותר חכמים. אנחנו, אני מדבר על 68, אנחנו בשיא ההיי אחרי מלחמת ששת הימים, נסענו לשם, אני ערביסט, אני לא ידעתי רוסית, יצא איתי קצין שיודע רוסית, למדנו את ההפתעה ההיא, כתבנו את הלקחים, לצערי, אני אומר כבר אז, ב-73, 5 שנים אחר כך, כל המאפיינים של ההפתעה, מה שהסובייטים הנחילו גם למצרים וגם לסורים, בדיוק אותו דבר כמו שהיה בצ'כוסלובקיה, עשו את זה, ואנחנו לצערי הרב, אנחנו לא לבד. גם העולם הגדול לומד לקחים, ואחר כך טועה שוב.
טוב, אז רצית איזשהו שיר שלי הוא קצת עושה געגועים לתקופות אחרות. איזה שיר?
אני מאוד מתחבר לשיר בין גבולות.
ברור.
וכשאנחנו נשמע את המילים, ובין היתר אנחנו נשמע על המח והזקן, המח זה מילה לא כך מוכרת, זה מי שסובל, ואנחנו למח ולמכן ולזקן נהיה חומת מגן. אז בואו נחשוב ששם היה מדובר על משהו שהוא יותר סמלי, זה לא רק חומת מגן במובן המילולי, ואני חושב שהיום, גם היום, אנחנו צריכים להיות פתוחים, לתת למח ולזקן חומת מגן, ולתת לעם ישראל חומת מגן בהרבה מאוד מובנים.
שיירה על בבית ועצה
גם לזה שסגר את השער, יום יבוא של נקם ושילם.
אז
מילים קשות
האלה,
מאוד.
זה ממש מלהיב מאוד שאנחנו פתחנו בזמר הפלוגות, ואנחנו נמצאים עכשיו עם הביטוי הזה. השיר הזה הוא השיר שמלווה את תנועת המרי העברי. ב-1945, באוקטובר, שאנחנו ממש בימים אלה, ערב 80 שנה לתנועת המרי, הייתה אחדות של ארבעת הארגונים, ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י, דבר שאנחנו היום כל כך הרבה מדברים על אחדות ועל איחוד, אז היישוב העברי, אז השתמשנו במילה היישוב העברי, לא אמרנו היישוב היהודי, היישוב העברי, ואני מדבר על יישוב עברי של אז, אנחנו מדברים על 500 אלף יהודים בלבד, 500 אלף יהודים, זה מה שיש לנו היום בפתח תקווה ואשדוד, בבאר שבע, ושתיים, שלוש ערים, אנחנו כבר 500, ואני מדבר על יהודים מתל חי עד הנגב.
כל המחתרת העברית, כל המחתרת העברית, תחנת השידור של לוחמי חירות ישראל.
מה שמענו?
שמענו את כל המחתרת העברית בקולה של גאולה כהן, שאימו של צחי הנגבי שעומד היום בראש המטה לביטחון לאומי, והכי חשוב שזה היה מתקופה שלצערנו הייתה רק 9 חודשים, מאוקטובר 1945 עד יולי 1946, שבו הייתה אחדות המטרה. הארגונים, ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י, לא התאחדו ביניהם, אבל הם התאחדו למטרה שנקראת ללחום בבריטים כנגד הספר הלבן. ב-1945 במאי היה סיום מלחמת העולם השנייה. אנחנו ביישוב העברי נמצאים עדיין בהפנמה של עוצמת השואה, לא ידענו עד כמה הייתה חמורה, והתחילה תנועת הבריחה לאסוף את הניצולים. 4 אחיות של אבא שלי היו בין ניצולי השואה, הגיעו ל נמל סט בצרפת, עלו על אונייה המאפיל האלמוני עם 797 ילדים, נשים ומבוגרים, והגיעו לחוף ארץ ישראל, והבריטים עצרו אותם, גירשו אותם לקפריסין. כדוגמה, היו עוד 150 אלף כאלה שאחר כך ניצלו. התנועת המרי הייתה סיפור הצלחה שלצערנו נפסק ביולי 46 עם הפיצוץ של מלון המלך דוד.
ואם מדברים על תחנות רדיו, אז אמרנו שגם לכל ישראל,
כל ישראל
הייתה תחנה של ההגנה.
נכון.
והייתה תחנה, אמרנו, כל המרי, שהייתה תחנה אחת של הלח"י, והייתה עוד תחנה אחת של האצ"ל.
והייתה תחנה של האצ"ל.
אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. שמענו קודם את השיר שאתה ביקשת להשמיע.
בין גבולות.
ובשיר הזה אנחנו אומרים את המשפט המצמרר, ואתה תסביר לנו גם למה, גם לזה שסגר את השער, יום יבוא של נקם ושילם. אנחנו מקווים לבריטים, סגרו לנו
נכון,
את הכניסה
את השער,
אחרי מלחמת העולם השנייה, ועיגלו את האלה שניסו להגיע לכאן, לקפריסין.
נכון.
בין השער.
נכון. אז זה גם כן סיפור שמישהו רוצה יכול להסתכל גם מושגים של ימינו. אחרי תום מלחמת העולם במאי היו בחירות בבריטניה. צ'רצ'יל, גיבור המלחמה, עמד למבחן, עמד לבחירות. מולו עמדה במפלגת הלייבו, עמד מנובל בשם אטלי, ואטלי ניצח.
לורד אטלי.
עכשיו אטלי שהבטיח לנו, אני מדבר כרגע לתנועה הציונית של אז, הבטיח שאני אעלה לשלטון, אני אדאג לבטל את הספר הלבן. הספר הלבן היו הגבלות על העלייה וההתיישבות. אז הוא ניצח בבחירות, בבין היה שר החוץ שלו, והצוות הזה...
נדמה לי, תתקן אותי אם אני טועה, שהם נתנו אז סרטיפיקטים.
נכון.
נכון?
הם נתנו סרטיפיקטים ל-10,000 איש בשנה. אנחנו מדברים...
כשמגרמניה ניסו לברוח משם מאות אלפים.
מאות אלפים, מאות אלפים. אז נתנו לנו, לנו, כל פעם שאני אומר לנו,
כן, אתה, שלא יחשבו שאתה בן 100, אתה לא.
נכון, אז אני אומר שנתנו ליישוב העברי סרטיפיקטים שפירושו אישורי עלייה רשמיים, של 10,000 איש בשנה, וההגנה ביחד עם המוסדות, הקימו עוד לפני זה, צריך להגיד שב-1934, שזה עוד לפני המלחמה, הרוויזיוניסטים ביתר, הם היו הראשונים שהפעילו את ה, מה שאנחנו קראנו עלייה ב', זאת אומרת העלייה הבלתי לגלית, והם, כמו שאמרתי, היו הראשונים ב-34, אבל כמובן שעיקר המאמץ היה בעקבות המלחמה, ב-1945, ומה שאמרנו, נסגור את השער, אז אנחנו נפעל. ההגנה, היישוב בעצם פעל עם הבריטים בשתי ידיים, יד אחת מחבקת בזה שאנחנו התנדבנו.
ויד אחת עוצרת את אלה שניסו להביא לך יהודים.
ממש נלחמת בבריטים, במלחמה גם בים, גם ביבשה, לא היה לנו אז אוויר.
אוויר לא היה.
בדיוק.
אני רוצה להזכיר לך את הסרט אקסודוס. אקסודוס זה היה סרט, הייתי אומר אפילו אייקוני.
בהחלט.
מי שהפיק אותו זה מל שבלסון, אפילו את זה אני זוכר. הסריטו אותו, את, כאילו את הסצנה של הקמת המדינה, בגבעתיים, בכיכר נוח. אני הייתי ילד קטן, קטן מאוד אפילו, אני לא זוכר הרבה, אבל אני יודע שבכיכר נוח ריכזו הרבה מאוד אנשים עם דגלים, ובעצם... שחזרו את הקמת המדינה. הסרט אקסודוס זה סרט חובה, וחבל שבימים מסוימים לא מקרינים אותו, כי בעצם זה ייתן לנו טיפה של גאווה לעומת הימים הכל כך עצובים של היום.
אקסודוס, עוד לפני הסרט, האירוע של אקסודוס,
אקסודוס
מילולית, פירושו שחרור ויציאה. כן, ספר שמות במקרא נקרא אקסודוס, נכון. אפרופו, כן, יציאת מצרים.
כן.
ב-1947, הבריטים, אני פעם שנייה אומר המנובלים של, של אז, הבריטים עשו...
אני לא הייתי אומר שהם הנחמדים של היום.
אני, גם אני לא הייתי אומר שהנחמדים של היום, אבל כרגע אנחנו מדברים נכון. על מה שהיה אז.
אנחנו עוד שם.
אז אנחנו מדברים על חודשים לפני ההחלטה על הקמת... מדינה עברית, אז לא היה מדובר על מדינת ישראל, כן, מדינה עברית ומדינה ערבית ב-47, אני מדבר על, על, על קיץ 47, בארץ ישראל נמצאת ועדה של האום, ובאותו זמן מעיזים הבריטים הללו לקחת אלפי ניצולי שואה שמגיעים לחוף חיפה, והם הפעם מגרשים אותם לא לקפריסין, אלא רוצים לגרש אותם לגרמניה. גם כשאני אומר את זה, אני כל כך סוער כל פעם שאני מספר על זה, גם כששומעים את זה היום, וכשחושבים, בריטניה, מדינה שניצחה במלחמה, וראתה מה זה השואה, מצליחה, מעיזה להסגיר את היהודים חזרה לגרמניה. אז האקסודוס, זה, עוד לפני הסרט, זה סיפור שנחרט עמוק בהיסטוריה של היישוב העברי, והביא להקמת המדינה חצי שנה אחרי זה.
הנה, אופיר, המפיק של התוכנית, מעביר לי כרגע איזשהו פתק, ובפתק כתוב כך, סבא וסבתא שלי הגיעו באונייה אקסודוס וגורשו לגרמניה.
בבקשה.
הנה אופיר פה על ידינו. טוב, הנה, אני רוצה מזל, לקרוא לך...
מזל שיש לנו מפיק שיודע להגיד שאני צודק.
אז הספר שלך... מרוץ הלפיד. אני רוצה לקרוא קטע קטן, ואני מבקש ברשותך הסבר. מלחמת חרבות ברזל הולידה סי במתח בין קברניטים ואנשי המודיעין. תזכורת מעבר, 1991-92, מדרו הקברניטים את המודיעין מהמסע ומתן עם הפלסטינים. אף קצין מודיעין לא צורף למהלכים המדיניים. הקברנית לדורותיו, הקברנית אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על...
ממשלה.
כן. יודע היטב כי המודיעין חושב ומתבטא, בצמוד לעובדות, לנתונים, לאירועים, קצין המודיעין, הזעיר והקבדן לעולם לא יתמקד באיום אשר עליו הוא מופקד. אני רוצה שתסביר לי כבר אז את המלחמה בין הקברנית, שזה ראש ממשלה, כלשהו, לבין המודיעין, ואני רוצה שתסביר לי איך מתחברת כאן, איך מתחברת פה המילה איפכא מסתברא.
אוקיי.
תן לי תמונה איך אתה רואה את זה כאיש מודיעין.
המודיעין, בשומה מהכוחות המבצעיים, נמצא בהלך חשיבה שומה. כשאתה מדבר על השריון, על התותחנים, על ההנדסה, אפילו על חיל האוויר ועל חיל הים, הם פועלים בפקודות. הפקודה כרגע היא לפעול בחאן יונס, לפעול בעזה, לפעול בדרום לבנון או בכל מקום אחר. אנחנו מתכננים את הפעילות המבצעית בהתאם לאיומים, והמודיעין מצד אחד יש לו ייעוד, הוא צריך להתריע מפני כל סכנה. אבל ההתראה הזאת מבוססת הרבה מאוד כמובן על יכולת לאסוף מידע, ולא פחות מזה להעריך את המידע, לדעת שאם יש לנו עכשיו חטיבה על הגדר, אז אנחנו צריכים, רגע, אולי החטיבה הזאת בעצם באה רק להתאמן, היא לא באה לתקוף אותנו, כשאנחנו מזכירים שההתראה המודיעינית היא מסכין עד גרעין. המודיעין צריך לדעת על האדם הבודד משכם שיצא כרגע עם סכין ועומד להגיע להיאחזות ביהודה ושומרון, או כמובן על הגרעין האיראני. כל הזמן אנחנו מדברים על קשת איומים שלא קיימת לאף מדינה אחרת. אנחנו במודיעין הישראלי לא עובדים רק לפי פקודות, אלא הרבה מאוד שיקול דעת. ברגע שיש שיקול דעת, זה מרחב מצד אחד לחשוב רחב, מצד שני זה מרחב שגם מוביל לתקלות. המודיעין נמצא בממשק היומיומי עם הקברנית, כי כל הזמן מעדכנים את הקברנית במה קורה בצד השני. במשך השנים, ככל שהקברנית יותר מנוסה, אנחנו יכולים לראות את נתניהו, אנחנו יכולים לראות את שמעון פרס, אנחנו יכולים לראות את רבין, יכולים לראות את בגין. ההתייחסות של ראשי ממשלה שקברניטים למודיעין הייתה שונה. רבין אמר, אל תתנו לי את ההערכה שלכם. אני רוצה, תתנו לי את האינפורמציה, אני יודע להעריך את זה גם לבד. בגין, לשבחו צריך להגיד, לא קיבל את הערכת המודיעין לגבי האיום של הגרעין העיראקי. הוא קיבל את ההחלטה לפעול בעיראק בניגוד להמלצת ראש אמן וראש המוסד. אני בכוונה נותן כאן דוגמאות מתקופות שונות עם אנשים שונים, להראות שהמתח בין קברנית ומודיעין הוא מתח שמלווה אותנו שנים.
שזה מתח מבורך.
ומתח מבורך, ובסוף של המתח הזה צריך כל הזמן לזכור. האחריות הסופית היא של
ראש
הקברנית.
ראש הממשלה, של הקברנית, בוודאי.
המודיעין הוא רק ממליץ, הוא לא קובע.
ברור.
ואגב, המודיעין לדורותיו יודע את זה. זאת אומרת, זה לא משפטים שאני אומר את זה עכשיו, כן. שאנחנו מגלים את אמריקה. עכשיו, מה שהציבור נחשף בדרך כלל, זה תמיד לקטעי דברים. הוא הרי לא רואה את היום-יום של כן. הממשק הזה שאני מתאר, שהוא ממשק שמבוסס על אי הסכמה, שזה בסדר.
פעם, אני רוצה לשאול אותך, אתה יכול לומר לי, מה הם הלקחים שאנחנו צריכים להפיק בעקבות טבח השבעה לאוקטובר?
הלקח הכי חשוב בעיניי זה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן פתוחים. זו מילה שקל להגיד אותה, אבל לא תמיד קל ליישם אותה. אני בטוח שבטווח המיידי של השנים, אני מקווה, אני אומר אני בטוח, אני צריך להגיד אני מקווה שבטווח המיידי של השנים הקרובות אנחנו עדיין כולנו חיים בטראומה הזאת של 7 באוקטובר. מה היה ב-7 באוקטובר? היינו בתפיסת עולם, מה שהחברים קוראים קונצפציה, ולא היינו פתוחים לזהות שינויים שמחייבים לעדכן את תפיסת העולם הזאת. השינוי הזה, אני יכול לומר גם ממגע שיש לי עם החברים בצבא של היום, כולם עירנים. כמה זמן מחזיקה העירנות הזאת, ראינו שהדפוס של 2023, היה דפוס של 50 שנה קודם, מ-1973. זאת אומרת, על פני 50 שנה כל הזמן ישנה הנחתה של העירנות, אנחנו, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, הלקח השני, צריך להיות פלורליזם.
תסתכל מאחורך, תראה מי מגיע.
תראה מי מגיע.
ירון אשבל.
תראה מי מגיע.
ירון אשבל.
תשמע, דוד, איזה כבוד הוא לי. אתה יודע, גם סוגר מעגלים פה. גם אני סוגר מעגלים כמוך. השתחררתי.
שנינו היינו באותו מקום.
באותו מקום ולא הכרנו.
גלי צהל ולא הכרנו. טוב, אתה יותר צעיר.
אני אתן ככה הרקע. אני הייתי בגלי צהל, הגעתי מהדלת האחורית, ונהייתי גם קריין, גם מפיק וגם עורך מוזיקה. השתחררתי ולא לי מה לעשות עם עצמי. עבוד. ואז הגיע אפרים לפיד והתמנה לפקד גלי צהל, והוא החזיר אותי.
אתה יודע שהוא קיבל אותי לגלי צהל.
זהו, וביום שהוא החזיר אותי, אתה התקבעת לגלי צהל, נפגשנו ולדען שאנחנו נפגשים.
היה לנו בתקופה של ירון בגלי צהל, זה היה בתקופה שלי ואז של ירון, הייתה לנו שעה אחת בין 10-11 בערב, של שירים מזרחיים. עכשיו, שתבינו, כשאני, בכלל, המושג הזה שירי, כן, זמר ים תיכוני, זה מושגים שהציבור היום כבר לא מכיר. אבל במושגים של גלי צהל, האליטיסטית, אני מדבר על גלי צהל, אני הייתי המפקד האחרון, שעוד לפני שהיה רדיו אזורי, זאת אומרת, גלי צהל וכל ישראל, הם היחידים בשטח. גלי צהל הייתה תחנה מאוד אליטיסטית, כשהייתי צריך להביא...
עדיין, לא?
אני לא אתן שמות, אבל... הייתי צריך להביא, זאת אומרת, הייתה לנו חיילת מיישוב בגליל, שרציתי מאוד שתהיה מפיקה. הסבירו לי, לא, היא לא עומדת בקריטריונים, אמרתי, למרות שהיא לא עומדת בקריטריונים. הייתה חיילת אחרת מבת ים, אני לא אזכיר את שמה, כי היום היא אישה מאוד מפורסמת, שגם כן רציתי שתהיה במחלקת החדשות, לא, היא לא עברה את הקריטריונים. אז ירון יודע להגיד על זה עוד יותר ממה שקרה ככה בין החבר'ה עצמם. היה לא פשוט, היה בהחלט לא פשוט לשבור, זה אפילו לא הייתי אומר סטיגמה. זה הייתה איזושהי מסורת שהתקבעה משך השנים לגבי גלי צהל, זה לא המצב היום, זה צריך להגיד, זה הרבה שנים כבר גלי צהל הרבה יותר פתוחה, אבל אז כשאני הייתי חסיד גדול שתישאר השעה הזאת של, איך קראו לבחור?
מאיר לחיאני. על הדבש ועל הכיפק.
נכון. וזה היה בניגוד לעמדת האורחים המוסיקליים. לא, אנחנו לא צריכים שעה כזאת. כן.
אתה זוכר את אבנר רוזנבלום? אבנר רוזנבלום היה עורך מצד הפזמונים, והוא היה אייקון, אחר גדי לבנה, את גדי אתה בטח זוכר,
זה היה לפני.
זה היה לפניך, נכון.
גדי לבנה זה מדור קודם.
נכון, בדיוק, מדור קודם. לפני 3-4 ימים, קיבלתי הודעת וואטסאפ מאבנר רוזנבלום, שהיה באמת אחד האנשים הכי מוכרים בגלי צהל, וכתבתי לו שאני הולך לראיין את מפקד גלי צהל, הוא כמובן יודע מי אתה, והוא כתב לי, אני לא יודע אם הוא יזכור אותי, אבל תגיד לו, אבנר רוזנבלום. אז אני חושב שאתה אולי זוכר, אבל אני לא בטוח. טוב,
הם לא נפגשו.
הם לא נפגשו.
אבנר רוזנבלום היה לפניו, אבל אני רק רוצה לסיום להגיד שאפרים... אפרים כן עשה מהפכה, הוא פתח דברים שלא היו קודם. זאת אומרת, אני חושב שהפתיחות של גלי צהל שהוא מדבר עליה היום, אני חושב בהחלט שהוא התחיל אותה ומגיע לו קרדיט על כך.
אז חלק מהסיפורים על גלי צהל, ועבודה שלי מול גלי צהל או בגלי צהל, אני מספר בספר שלי סוגר מעגלים, ואני שוב אומר, אתה היית המפקד שקיבל אותי, ואני חושב שלגלי צהל יש, הייתי אומר, תרומה מאוד מאוד נכבדה לאן שהגעתי בזכות הרדיו. ולך כמובן, מפקדי.
אני מאוד שמח, דוד, שאנחנו, אמרת ספר שסוגר מעגלים, לפי דעתי פתחנו פה הרבה מעגלים.
נכון, ועוד לא השלמנו אותם.
מעגלים זה מסוג הדברים שכשפותחים לא רוצים להשלים, רוצים שהם יישארו פתוחים. וההזדמנות הזאת היא באמת גם הזדמנות לראות איך הרדיוס הפך לקוטר, והקוטר הפך לאימפריה. אז אני שמח שנפגשנו, ומאחל לכולנו בראש וראשונה שיחזרו בני הערובה. הם לא חטופים, הם בני ערובה, הם נשק של האויב, לצערנו הנשק הכי חזק של האויב, ושיחזרו גם חיילינו בשלום מכל משימותיהם, ושנשמע בשורות טובות.
ועל זה נאמר אמן.
אנחנו שמענו עכשיו את זמר הפלוגות, שהוא ההמנון הבלתי מוכתר של ההגנה. ארגון ההגנה שהוקם לפני 125 שנים, ב-1920, גיבש לעצמו קוד אתי. קוד אתי זה מילה חדשה, אז קראו לזה אושיות ההגנה. היו 10 סעיפים.
תקריא לי בבקשה את הסעיף 10.
סעיף אחד מהם, סעיף 9, באושיות ההגנה, אומר כך, הארגון, הכוונה לארגון ההגנה, תשמעו את המילים האלה מלפני 90 שנה באוזניים של היום. הארגון מחנך את חבריו לנאמנות לעם ולארץ, לאהבת החירות, לקוממיות עברית, לעוז רוח, לעמידה בפני סבל ונגיסות, לנכונות של הקרבה, להוקרת חיי אדם, ליושר אופי, לפשטות ההווי, לתרבות אנושית ויהודית. כך חינכו את אנשי ההגנה בתקופת המדינה בדרך, ואני מאחל לעצמנו שאנחנו נדע לחנך את אנשינו היום על כל, ברוח כל אחד מהערכים הללו.
רחוק רחוק ומסתרע מנחל עין חרוד הרחק עד הירח, הנה הלילה כבר ירד על הקיבוץ, רק אור הכוכבים מאיר לו בשמחות. שחור הלילה כבר ירד על הכנרת, כחוני נחה איתכם אני אומרת, כחוני נא אתכם אתם הבחורים, סעוני נא אתכם מעבר מהרים. והם אומרים אליי, עליתי את יפה, כי בשבילך ניסה לסדום וגם לעקוב, כי בשבילך ניסה כולם 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 גם למה home shehod enenu baolam tender no se atender povas ikdot yam hamel had enna mitras alayla layla fen atender malayla milen atender tahbi habeshir tender alle tazo e hadeveti ya hatuna men kamoha e hadeveti ya hli armon ala gilboa אחד אמר לי אהבתיך מאוד רחל, ליבי אלייך כמו טנדר מתגלגל. אחד שחרחר אמר אליי לי יש רק פיתה, אבל אוהב אותך מאז עד חניתה, ורק בחור אחד שתק מבין כולם, ואת פניו עוד לא ראיתי.
לסיכום, חברי, ידידי, מפקדי, הנערץ.
שמחתי מאוד, דוד, בלי להתייחס כרגע למפקד, דוד ידידי, שמחתי מאוד להיפגש כאן על גלי האתר, גם איתך וגם עם הצוות שלך, אבל בעיקר עם קהל מאזינים, כששיתפנו אותם בשעה אחת של הקשר בין העבר להווה, להראות שהערכים של העבר, המעשים של העבר, החזון, הנחישות, האמונה בצדקת הדרך, בלי שאמרנו את המשפטים האלה, זה ליווה אותנו לכל אורך השעה. אתה הובלת את זה בדרך מאוד יצירתית, שכשבאתי לרעיון, התכוונתי לדבר ברוח הרעיונות הרגילים, אבל זו הייתה חוויה יוצאת דופן, ואני מודה לכם.
יושב ראש ארגון מורשת ההגנה, דובר צהל לשעבר, מפקד גלי צהל לשעבר, מפקד 8200 לשעבר, מפקד חצב לשעבר, תת אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד. העונג היה כולו שלי. תודה.
תודה לכם.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.